ערב טוב. השבת איננו קוראים בפרשת השבוע, אלא בפרשיות היום. ובחרתי להמשיך לעסוק כדרכנו בקריאת השבת. הפעם אני מבקש להתמקד בקריאה של ההפטרה של היום הראשון. מתוכה נדמה לי פינה ויתד גם לתפילה הגדולה הזאת של חנה על כל הפרשה המורכבת והמופלאה הזאת, וגם קצת לכניסה להבנת ראש השנה ויום הדין בערב ראש השנה שבו אנחנו מצויים. תזכורת מהירה, קריאות התורה של שני ימי ראש השנה וההפטרות מקושרות בצורה כזאת או אחרת זה לזה וזו לזו. הקריאה של היום הראשון היא הבשורה על הולדת יצחק, שרה עקרה, ולידת יצחק נקראת ביום הראשון. וטבעי מאוד שההפטרה של אותו היום זה חנה עקרה ולידת שמואל. כל המוטיבים שונים, אין כאן מלאך, אין כאן בשורה, הכל הפוך. אצל שרה היא לא מאמינה, והמלאך צריך לבוא לשכנע אותה. אצל חנה כולם לא מאמינים, רואים אותה כשיקורה, כלא ריאלית, והיא זו שקובעת שהמציאות תשתנה והיא תצא מעקרותה. הדמיון בין שתי העקרות הללו, שגם בהמשך אנחנו ממשיכים לעסוק בבן היוצא מהעקרות הזאת. הבן הזה הוא איזושהי תופעה מיוחדת שמקבלת משמעות מיוחדת מאוד. אנחנו פוגשים עוד עקרות במקרא, ואנחנו פוגשים את הנביא, וחז"ל זוקפים גם את זה לראש השנה בצורות כאלו או אחרות, את אליהו ואת אלישע עם האישה השונמית ועם האישה האחרת, ואת כל הדברים אנחנו פוגשים, אבל אחר כך, לפחות בפשוטו של מקרא, אנחנו לא תמיד פוגשים את הילד הלאה. כאן אנחנו פוגשים גם את יצחק אצל שרה וגם את שמואל אצל חנה בצורה מאוד משמעותית בהמשך. קריאות התורה של היום השני, רק להזכיר בסקירה כללית, הקריאה של היום השני היא המשכה של הקריאה של היום הראשון, עקידת יצחק. והקריאה של היום השני, על פניה נראית מנותקת מהרצף הזה, היא הקריאה של הבן יקיר לי אפרים עם ילד שעשועים, כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד, אבל מי שמעיין קצת בעומק, פוגש שם את הדמות השלישית, המרכזית כל כך לענייננו, את רחל מבכה על בניה כי איננו. זאת רחל העקרה, זאת רחל העקרה כמו חנה, וגם היא מנסה להופיע, העולם לא רואה שום סיכוי, יעקב לא רואה שום סיכוי, היא מתווכחת, ובסוף היא זוכה לצאת מעקרותה ולבטא את עניינה הזה, בהבה לי בנים ועם עין מתה אנוכי. יש מי שבדרך כלל מסתפקים בדבר הבא, הקריאה המרכזית של ראש השנה היא עקידת יצחק. כל השופר, תקעו לפניי בשופר של איל, כדי שאזכור לכם עקידתו של יצחק בן אברהם וכו'. חוץ מעקידת יצחק, חז"ל לימדו אותנו, כך מופיע בכל המקומות, ששרה ורחל וחנה נפקדו בראש השנה. מין מסורת כזאת. ויהי היום, נפקדו בראש השנה. הפקידה שלהם בראש השנה, אגב, מובאת פה במקורות, במקור מספר 7, לקראת סופו ממש, דאמר מר, לקראת סוף המקור, בראש השנה נפקדה שרה, רחל וחנה. וזה מה שמוביל את ההפטרות האלו ואת הקריאות האלו גם לראש השנה. אני אבקש לטעון, מתוך עיון בהפטרה הזאת שלנו, שהחיבור של שלוש הדמויות האלה, שלוש האימהות שרה, רחל, ומצטרפת אליהן הפעם חנה האם, אמו של שמואל, שופכות אור על כל המושג של יום הדין, של ראש השנה, של התפקיד שלנו בראש השנה, של כוחה של תפילה. נגיע לדברים מתוך עיון בסיפור עצמו. מה שיש לפנינו בדף הוא פשוט לצד ימין, חלק גדול מפרקים א' וב' בספר שמואל א', נראה את הדברים מתחילתם. והיא איש אחד מן הרמתיים צופים, מהר אפרים, ושמו אלקנה בן ירוחם בן אליהו בן תוכו בן צוף אפרתי. ולא שתי נשים, שם אחת חנה, ושם השנית פנינה, ויהי לפנינה ילדים ולחנה אין ילדים. ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה להשתחוות ולסבוח להשם צבאות בשילו, ושם שני בני יעילי, חופני ופנחס, כהנים להשם. ויהי היום, חז"ל משום מה דרשו שויהי היום זה ראש השנה, ויהי היום בהי הידיעה, כמו באישה השונמית, ויהי היום ויבוא אל אישה שונם, ושם אישה גדולה ותחזק בו לאכול לחם. אולי בהמשך נראה שאפשר להבין למה חז"ל הגיעו לזה. ויהי היום ויזבח אלקנה, ונתן לפנינה אשתו ולכל בניה ובנותיה מנות. ולחנה ייתן מנה אחת אפיים, כי את חנה אהב, והשם סגר רחמה. מאוד מזכיר לנו את יעקב, על לאה ועל רחל, את חנה אהב, ודווקא אותה השם סגר רחמה. וכי עשתה צרתה גם כעס בעבור הרעימה, כי סגר השם בעד רחמה. לא ניכנס לכל הווריאציות בפרשנות פה. הפסוק מדבר על מתח בין הצרות, בין פנינה לבין חנה. וכן יעשה שנה ושנה, מדי עלותה בבית השם, כן תכעיסנה, ותבכה ולא תאכל. ויאמר לה אלקנה אישה, חנה למה תבכי, ולמה לא תאכלי, ולמה ירה לבבך? הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים. זה מזכיר את הדברים בין יעקב לרחל, בצורה כזאת או אחרת. המעניין הוא שאין שום תגובה של חנה. לא לדברים של אלקנה, גם לא לדברים של פנינה. חנה מפנימה את הכל, אוגרת את הכל. אלקנה מדבר איתה דברים של פיוס, של ניסיון לריכוך. בכלל אלקנה יתגלה לנו בהמשך, אלקנה וחנה כאיזה מין אידיליה מרתקת, שנראה אותה עוד מעט בהמשך. ההסכמה שלו למה שחנה רוצה לעשות עם שמואל, ההחלטות המשותפות, נראה את זה עוד מעט בפסוקים. וגם ההליכה המשותפת בזמן הקשה הזה של העקרות, ובמציאות הקשה מול פנינה. והוא מנסה לרכך, מנסה לפייס, חנה לא מגיבה רע, אבל גם לא מגיבה טוב, לא מוציאה כלום. כך מסתיים פסוק ת', הלא אנוכי טוב לך, פסוק ח', מעשרה בנים, ותקום חנה. אחרי אוכלה ושילו, ואחרי אישתו, ואלי הכהן יושב על הכיסא על מזוזת היכל השם. והיא מרת נפש, ותתפלל על השם, ובכו תנקה. פסוק קשה מאוד. אנחנו יודעים להתפלל אל השם, אנחנו יודעים להתפלל להשם, יודעים להתפלל לפני השם, איך מתפללים על השם. נגיע לזה. ובכו תבכה. ותדור נדר, ותאמר השם צבאות אם רעות יראה בעוני אמתך, וזכרתני ולא תשכח את אמתך, ונתת לאמתך זרע אנשים, ונתתיו להשם כל ימי חייו, ומורה לא יעלה על ראשו. שלוש פעמים אני אמתך, במגמת כל הפסוק, גם הבן שהולך להיוולד לי הוא מראש עבדך. הכל שלך. אני אמתך, ואני טובה תביעות כאן, מבקשת בקשות, עוד מעט נראה איך ראינו את הפסוקים האלה, ומראש אני מתחייבת גם בני שיוולד, מורה לו יעלה על ראשו והוא שאול להשם. והיה כי הרבתה להתפלל לפני השם, שימו לב למעבר, היא כבר לא מתפללת על השם, היא מתפללת לפני השם, ועילי שומר את פיה, מתבונן, רואה, שומר, בודק, בוחן אותה. וחנה, היא מדברת על ליבה, רק שפתיה נאות, וקולה לא יישמע, ויחשביה עילי לשיקורה. מאוד מעניין אגב, שחלק גדול מאוד מן ההלכות של מבנה התפילה, של הפרוצדורה של התפילה, נלמדות בגמרא במסכת ברכות מחנה. המתפלל אל יגביה קולו בתפילתו, נלמד מחנה. אסור לשיקור להתפלל, נלמד מחנה. עמוד שלם בגמרא בברכות בפרק אין עומדין, נלמד מחנה. מאוד מעניין. עוד ניגע בתפילות האלו של האימהות, של שרה ורחל וחנה בפעמים שלנו, זאת חנה שעל פי אותה גמרא שם היא פטורה מהתפילה. מצד מצוות עשה שהזמן גרמה, אבל ענייני תפילה נלמדים ממנה. נגיע לזה. ויאמר אליה עילי, עד מתי תשתכרין? הסירי את יינך מעלייך. עילי כהן גדול, זקן, יושב הרבה זמן כבר שם בשילו במשכן, מן הסתם ראה הרבה מתפללים ומתפללות במצבים קשים, אבל כאן משהו חורג מכל הדברים שהוא הכיר. תען חנה ותאמר לו, אדוני, אישה קשת רוח אנוכי, ויין ושיכר לא שתיתי, ואשפוך את נפשי לפני השם. הוא אגב ראה אותה, ולפי מה שתיאר המספר המקראי בקודש, היא אז כשהוא ראה אותה התפללה על השם. אנחנו עוד לא מבינים מה זה בדיוק, אבל זה מה שהוא ראה. וכיוון שזה מה שהוא ראה, הוא כנראה רואה כאן משהו שהוא לגמרי מחוץ למסגרות. הוא מחוץ למערכת הנורמלית, ולכן הוא רואה את זה כשחרות. עד מתי תשתכרין, הסירי את יינך מעלייך. יש מסגרת לתפילה, יש צורה לתפילה. אל תיתן את אמתך לפני בת בלי יעל, כי מרוב שיחי וכעסי דיברתי עד הנה. ויען עילי ויאמר לכי לשלום, ואלוהי ישראל ייתן את שאלתך אשר שאלת מאמו. ותאמר תמצא שפחתך חן בעיניך, ותלך האישה לדרכה, ותאכל, היא זאת שמקודם ותבכה ולא תאכל, ופניה לא היו לה עוד. זה מאוד מעניין, אלקנה ניסה לפייס, לרכך, שום תגובה לא הייתה מצידה. שום דבר לא השתנה. היא ממשיכה לבכות ולא לאכול. מה קרה עכשיו? היא עוד לא יודעת שתפילתה נענתה. היא עוד לא ראתה שתפילתה נענתה. אבל היא הצליחה להתפלל. זה דבר מדהים. וסוף ההצלחה האישית להתפלל היא זאת שמשנה את כל המציאות הנפשית שלה. כל הניסיונות הפסיכולוגיים שהיו מסביב לא עשו את מה שעשתה לא התפילה שנענתה, אלא התפילה שהצליחה לצאת מהלב. היא הצליחה להתפלל, ואלי אמר לה, ייתן השם לך את שאלתך, ופניה לא היו לה עוד. כאן בצילום אני מדלג על חלק גדול מן הפסוקים, מקוצר המקום. הדברים באמצע ידועים, הם משכימים בבוקר, וישתחוו לפני השם, אני קורא קצת מבפנים, וישובו ויבואו אל ביתם הרמתה, וידע אל קנה את חנה אשתו, ויזכרה השם, וידי תקופות הימים, ותהר חנה ותלת בן, ותקרא את שמו שמואל, כי מהשם שאילתיו. אל קנה אגב לא מתערב בשם, לא ויקראו את שמו, ותקרא את שמו. ויעל האיש אל קנה וכל ביתו, אני קורא מהפסוקים לפנים, אין את זה במקור עכשיו בדף, ויעל האיש אל קנה וכל ביתו לסבוח להשם את זבח הימים ואת נדרו, וחנה לא עלת, כי אמרה לאישה עד יגמל הנער ואבי אותי ונראה את פני השם, וישב שם עד עולם. יש כאן שני דיונים בין אישה לבעלה. האחד, כולם עולים לשילו כמידי שנה. אלקנה מצפה שגם היא תבוא. עד רבה, זו הפעם הראשונה שהיא באה עם הבן שלה. היא מבקשת לא לבוא, ואלקנה מבין את זה כל כך יפה, ויאמר לה אלקנה, אישה, עשי הטוב בעינייך. שבי עד גומלך אותו. אך יקם השם את דברו. ותשב האישה ותינק את בנה עד גומלה אותו. היא הכי אימא שיכול להיות. היא לא יוצאת לטיול של כולם, גם לכפילה של כולם, גם למשכן עם כולם. היא עסוקה כל כולה בלהיניק את בנה, שהיא חיכתה לו כל כך הרבה זמן. אבל באימהיות המוחלטת הזאת, היא באותו משפט גם אומרת לו, שכשהיא תלך למשכן, היא תשאיר שם את שמואל עד עולם. וגם על זה אין לאלקנה שום דיון. ותעלהו עמה כאשר גמלתו בפרים שלושה, ואיפה אחת קמח ונבל יין, ותביאהו בית השם שילו, והנער נער, וישחטו את הפר, ויביאו את הנער אל אלי, ותאמר בי אדוני חי נפשך אדוני, אני האישה הניצבת עמך בזה, להתפלל אל השם. זה כבר מופיע כאן. אני האישה הניצבת עמך בזה, להתפלל אל השם. אל הנער הזה התפללתי. ויתן השם לי את שאלתי אשר שאלתי מאמו. וגם אנוכי השאלתי הוא להשם כל הימים אשר היה, הוא שאול להשם, וישתחו שם לשם. צריך עוד להבין את המעברים האלה. אל השם, על השם, מה זה? אבל אני רוצה להגיע להמשך. עכשיו היא עוברת לתפילה. כאן מגיע דבר שהוא פלאי. קודם כל הוא שאלה בפסיכולוגיה, בפרשנות הפסיכולוגית של הדברים. ותתפלל חנה ותאמר. שמענו את התפילה שלה מקודם. מקודם היא התפללה את התפילה הכי אישית, הכי כואבת. היא התפללה אם ראו תראה בעוני עמותיך וזכרתני ולא תשכח את עמתך ונתת לעמתך זרע אנשים. תפילה קשה. היא דיברה על עצמה. ותתפלל חנה עכשיו תפילה כאשר היא באה להודו. ותאמר. עלת ליבי בהשם. רמה קרני בהשם, רחבתי על אויביי, כי שמחתי בישועתך. אגב, מי זה אויביי? האם זאת פנינה? שהיא היחידה שמתוארת כאן במריבה עם חנה עד עכשיו, אז היה צריך להיות פה אויבי, או אויבתי. מי זה אויביי? ותשימו לב שמכאן ואילך, ולדעניות דעתי לכן גם מופיע אויביי ברבים, אין שום אמירה פרטית. חנה עכשיו בעצם אומרת כאן רעיונות אלוקיים, פילוסופיים, אמוניים ששייכים לעולם כולו. אין קדוש כהשם כי אין בלתך ואין צור כאלוהים. אל תרבו תדברו גבוהה גבוהה יצא עתק מפיכם, כי אל דעות השם ולא נתקנו עלילות. קשת גיבורים חטים, ונכשלים עזרוחי. הפכים יש בעולם. קשת הגיבורים נופלת, והנכשלים עוזרים חי. צבעים בלחם נזכרו. פתאום צריכים פרוסה של לחם. ורעבים חדלו, חדלו מלהיות רעבים. עד עקרה ילדה שבעה ורבת בנים אומללה. השם מימית ומחיה, מוריד שאול ויעל. השם מוריש ומעשיר, משפיל אף מרומם. מקים מאפר דל, מאשפות ירים אביון. להושיב עם נדיבים וחיצי חבוד ינחילם. כי להשם, אגב מהפסוק הזה דוד מושפע בהלל, כי להשם מצוקי ארץ וישת עליהם תבל. רגלי חסידיו ישמורו רשעים בחושך ידמו, כי לא וכוח יגבר איש. השם ייחת ומריביו, עליו בשמיים ירעם, השם ידין אפסי ארץ, ויתן עוז למלכו, וירם קרן משיחו. תפילה שלמה של אישה עקרה שחוזרת בפעם הראשונה אל המשכן שבו היא התפללה ושם ניתנה לה שאלתה, והיא לא מוציאה אפילו פעם אחת את המילה תודה הפרטית שלה. היא מתארת לכולנו דברים שבהמשך יש להם מוטיבים לאומיים לחלוטין, מלכות, משיח. היא מדברת על דברים מאוד ברורים, והיא בכלל לא עוסקת בסיפור האישי שלה. להוציא את הפסוק הראשון שבו היא מדברת בגוף ראשון יחיד, עלת ליבי רחב פי על אויביי כי שמחתי בישועתך, וגם שם היא מקפידה לא לזהות את המקרה הפרטי שעליו היא מדברת. היא לא מדברת ישירות על פנינה, היא מדברת על עקרונות. גם כשהיא מזכירה את פנינה שאותה היא עברה כל ימיה, היא מזכירה אותה כחלק מעיקרון. עקרה ילדה שבעה ורבת בנים ומללה, זה חלק מעיקרון של השם מוריש ומעשיר, משפיל אף מרומם. שבעים בלחם נזכרו, רעבים חדלו. יש סדר לעולם, יש לו שיטה, ויש מנהיג לעולם, ויש דין ויש דיין, ולכן העולם הזה הולך לקראת איזושהי גאולה, וסופו של הדרך הזה הוא וייתן עוז למלכו וירם קרן משיחו. לא בכוח יגבר איש. אבל מפני שלא בכוח יגבר איש, יש לך כוח לשנות גם מצוקי ארץ. כי להשם מצוקי ארץ וישת עליהם תבן. יש כוח אדיר שמקופל בתפילה הזאת. יש כוח עצום, אבל הכוח הזה נמצא לא בדברים החיצוניים שעל פיהם אנחנו שופטים את העולם, לא בעשיר ובסווה ובכוח החיצוני ובמצוקי הארץ, אלא דווקא בצורה שאותה אנחנו לא מבינים. הקרה ילדה, משפיל אף מרומם, רעבים חדלו, והמהלך הזה הוא מהלך שהולך לקראת וירם קרן משיחו. יש פעמים שבהם אנחנו פוגשים פתאום את האדם בצורה הכי פנימית, הכי אישית שלו, עוזב את עניינו האישי ועוסק בנושאים כלליים לגמרי. במקרה שלנו זה מאוד מאוד בולט. מקרה מאוד בולט אחר נקרא אותו בהפטרה של יום הכיפורים. ההפטרה של יום הכיפורים נמצאת במקור 4 מצד שמאל, אני אחזור מיד לפסוקים שלנו ואז נחזור על הכל, אבל שם זה מאוד בולט. יונה נמצא במאי הדגה. הוא נזרק מן האונייה אחרי שזורקים אותו, הסיפור המפורסם. הוא מגיע למאי הדגה. מה הוא מתפלל במאי הדגה? ויאמר קראתי מצרה לי אל השם ויענני מבטן שאול שיברתי שמעת קולי. איזה שמעת קולי? הוא בדגה עדיין. ותשליחני מצולה בלבב ימים ונהר יסובבני כל משבריך וגליך עלי עברו. ואני אמרתי נגרשתי מנגד עיניך, אך אוסיף להביט אליך על קודשך. הוא מתאר את המצב הקשה, הפפוני מים עד נפש, תהום יסובבני, סוף חבוש לראשי. לקצבי הרים ירדתי, הארץ בריחיה ועדי לעולם, וסעל משחת חיי השם אלוהי. והתעטף עלי נפשי את השם זכרתי, ותבוא אליך תפילתי אליך על קודשך, ומה אני מבקש בתפילה? משמרים הבלי שב, חסדם יעזובו. ריבונו של עולם, שהשם יהיה האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. מגר את העבודה זרה. המשמרים הבלי שב, אלה שמשמרים את ההבלים, משמרים הבלי שב חסדם, אלוהיהם, אמונתם, חסדם יעזובו. ואני בכל תודה אזבחה לך אשר נדרתי השלם הישועת על השם. אני רוצה לצאת מפה כדי למלא את התפקיד הכללי. מעניין מאוד, ההפטרה של ראש השנה בהתחלה וההפטרה של יום הכיפורים בסוף. זה האדם האישי שנמצא בסיפור הכי אישי, שכשאנחנו מפתחים אותו ודנים אותו לעצמנו, הסיפור הוא אישי לחלוטין, חנה, יונה, אבל הפנייה שלו אל הקדוש ברוך הוא היא כאשר הוא מבטל לחלוטין את אישיותו הפרטית לרעיון הכללי. יש איזשהו רעיון כללי שאני צריך להשתלב בתוכו ואני משמש בו תפקיד. יש לי תפקיד לנצח את המשמרים אבלי שם ולגלות לעולם את השם. ואני בכל תודה אסבך ואספרה שמך. יש לי תפקיד, אני חנה, ויש לי חלק בתפקיד שהולך לקראת וירם קרן משיחו, ויתן עוז למלכו וירם קרן משיחו. והישועה הפרטית שלי, שבגללה בכיתי כל ימי ובגללה הייתי מתוסכלת ובגללה הייתי מדוכאת ובגללה כל ימי נראו כפי שהם נראו, משתלבת בתוך מהלך ארוך. זה מאוד מזכיר אגב את רחל עם הבנים שלה. נולד לה כבר בן, היא קוראת לו מיד יוסף השם לי בן אחר. נולד לה בן שני והיא מתה. והיא נותנת לו את שמו ואת תפקידו במהלך הכללי. בן עוני. ואביו קרא לו בנימין. עוד נגיע לזה. רק נסיים את הפסוקים. בהפטרת ראש השנה אנחנו מסיימים פה. אבל הפרשה מסתיימת בעוד כמה פסוקים. הילך אל קנה הרמת על ביתו והנער היה משרת את השם את פני אלי הכהן. ובני אלי בני בליה לא ידעו את השם ומשפט הכהנים את העם לא חשוב. כאן הסיפור של בני אלי, אני מדלג על הכל. הוא מגיע לפסוק י' ח'. בניגוד לבני אלי, מתואר כאן שמואל הקטן. ושמואל משרת את פני השם. נער חגור אפוד בד. ומעיל קטון תעשה לו אמו. והעלתה לו מימים ימימה בעלותה את אישה לזבוח את זבח הימים. היא לא מגיעה לשם. היא נותנת לו את המעיל עם אלקנה, עם אישה. בעלותה את אישה כשהיא שולחת את אישה לשילו מימים ימימה. ובירך אלי את אלקנה ואת אשתו ואמר ישם השם לך זרע מן האישה הזאת תחת השאלה אשר שאלה על השם. והלכו למקומו. כי פקד השם את חנה, וטהר ותלד שלושה בנים ושתי בנות, ויגדל הנער שמואל עם השם. שימו לב לשלבים האלה, זה מאוד מעניין. חנה התחילה להתפלל על השם, ולקח לה זמן עד שבסוף היא התפללה אל השם ולפני השם, ושמואל מגיע ומשרת את השם, אחר כך כל פעם זה מודגש בקו, הוא משרת את פני השם, ובסוף איזו מין תופעה מופלאה, הוא גדל עם השם. זה דבר יחידאי במקרא. לגדול עם השם. איך עושים את זה? הביטוי להתפלל על השם, מפורש בחז"ל בגמרא מרתקת במסכת ברכות. שם אומר רבי אלעזר במקור מספר 5, ואמר רבי אלעזר, חנה התיחה דברים כלפי מעלה. קשה להגיד את זה, מיד נראה מה היא התיחה. ותתפלל על השם פירושו, היא באה להתיח דברים. וכשם שבין בני אדם להבדיל אלף אלפי הבדלות, כשאני מתיח בך משהו, מטיף, אז אני מעליך, כך היא כביכול הייתה על השם. היא לא באה להתפלל אל השם, אלא היא באה להתפלל על השם. לקבול, לכעוס, להתיח דברים כלפי מעלה. עוד מעניין, פתיחתה של המתפללת הגדולה בלגיטימציה שלה לא לקבל, להתיח, ומיד נראה מה היא מתיחה. שנאמר בה תתפלל על השם, מלמד שהתיחה דברים כלפי מעלה. מה היא התיחה? אז הפסוק שמופיע שם מיד אחרי הוא פסוק י' א', די שנראה אותו שוב לפני הגמרא במקור 6, בפסוקים, הוא פסוק י' א', ותידור נדר ותאמר, השם צבאות. אגב, חז"ל ראו שחנה היא הראשונה שקוראת לה השם צבאות בכל העולם. לא היה לפני כן את הביטוי הזה. עוד מעט, נראה שהגמרא תגיד את זה. היא הראשונה שקוראת לה השם צבאות. השם צבאות. אם ראו תראה בעוני אמתך, וזכרתני ולא תשכח את אמתך, ונתת לאמתך זרע אנשים, ונתתיו להשם כל ימי חייו, ומורה לא יעלה על ראשו. חז"ל, עם אומץ אדיר, שמעו פה התחה, ולא רק תפילה. תדור נדר ותאמר השם צבאות, מקור שש, אמר רבי אלעזר, זה אותו רבי אלעזר שמסביר את ההתחה. מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, יום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, לא היה אדם שקרא לקדוש ברוך הוא צבאות, עד שבאתה חנה וקראתו צבאות. עוד מעט ננסה להבין את המושג הזה. אמרה חנה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה פירוש השם צבאות? מכל טבעי צבאות שבראת בעולמך, קשה בעיניך שתיתן לי בן אחד. משל למה הדבר דומה? למלך בשר ודם, שעשה סעודה לעבדיו. כדאי פה להיכנס למטאפורה הזו. העולם הוא הסעודה, ואנחנו העבדים, והקדוש ברוך הוא המלך. בא אני אחד ועמד על הפתח, אמר, שימו לב, לא למלך, אמר להם, מי זה להם? לכולם, לסובבים, ליושבים בסעודה, תנו לי פרוסה אחת. ולא השגיחו עליו, כי בעולם, בסעודה, אין זמן לחריגים. אני גם דרך אגב בדרך כלל הורס את האסתטיקה. הוא מקלקל את הסדר בצלחות, הוא פוגע באווירה. יש שקט, יש מוזיקה יפה, הוא הורס משהו. הוא מבקש פרוסה, ועדיף שהוא יעשה את זה בדלת. כי בפנים הוא יכול ללכלך את השטיח. לא ישגיחו עליו. דחק ונכנס אצל המלך. אמר לו אדוני המלך, מכל סעודה שעשית קשה בעיניך ליתן לי פרוסה אחת? זה השם צבאות. אבל זה לא נגמר. מה היא אמרה? אם ראו תראה בעוני אמתך. רבי אלעזר החליט לראות את זה כהתחה. כי הוא הבין את הפסוק ותתפלל על השם בשיא העומס. לא ותתפלל אל, על, התיחה. והוא ראה את אם ראו תראה כאיזה מין תנאי. אם כן, טוב. אם לא, רטורי. לא מופיע, אבל קיים, סמוי. אם ראו תראה. אמר רבי אלעזר, אמרה חנה לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם. אם ראו, מוטב. ואם לאו, תראה. איך אפשר להבין לך? או שאתה מוכן לראות בעוני אמתך, או שאני אדאג לזה שאתה תראה בעוני אמתך. אם ראו, מוטב. ואם לאו, תראה. איך תדאגי לזה? אלך ואסתתר בפני אלקנה בעלי. אסתתר כמו אישה סוטה. אתייחד, יחשדו בי שהתייחדתי עם מישהו אחר, ומהר יטענו כלפי אלקנה שסטיתי תחתיו, וכיוון דמסתתרנה, אני ממשיך בפנים, משקו לי מי סוטה, כמו שמופיע, ואתה הרי כתבת בתורה, באישה סוטה, שאם יתברר שהכל היה שקר, וניקתה, ונזרעה זרה, פילי פלאות, אני נסל את התורה שלך עד הסוף. ואי אתה עושה תורתך פלסטר, שנאמר ונקטע ונזרעה זרה. תחליט, אתה רואה לבד או שאני מסדר את זה לבד? אם ראו, מוטב. ואם לאו, תראה. זה אומץ, אבל צריך להבין אותו. זה לא דרשה סתם. כשרואים את הפרק, זה עולם ומלואו. הרי האידיליה של אלקנה וחנה צועקת מכל פסוק בפרק. שותקת מכל פסוק, השקט הזה. הקבלה של אלקנה את חנה בכל מצב. ההבנה של אלקנה את חנה, כשהיא יולדת שלא רוצה לקחת את התינוק, למרות שאין דבר יותר מחמיא ויפה מזה שהוא כבר בא עם, עם חנה אשר אהב עם התינוק ביחד למשכן, ביציאה השנתית של כל ביתו של המשפחה, ההבנה של אלקנה את חנה כשהיא לא מצליחה לקבל את הריכוך ואת הפיוס. ואת האידיליה הזאת אומרת חנה, אני הולכת להפר ולהשקות מי סוטה. כי אתה ריבונו של עולם גורם שהאידיליה הזאת תופע. אם ראו מוטב ואם לאו תראה. צריך להבין את זה בעומק. מה פירוש? מאז שברא הקדוש ברוך הוא את העולם לא היה מי שקרא לו צבאות עד שבאתה חנה וקראתו צבאות. מה זה צבאות? זה לא סתם בשביל המדרש מכל צבעי צבאות שבראת בעולמך. ריבונו של עולם, יש סעודה בעולם הזה. יש שיטה. יש שכר, יש עונש. גאולת העולם היא לגלות את זה. לאדם יש תפקיד לגלות את המלך. היושבים בסעודה מרוב שתייה ואכילה לא תמיד מוטרדים מהאם המלך יתגלה או לא יתגלה. כי כשיושבים בסעודה כל אחד דואג למנה שלו. האני שפורץ לסעודה הוא זה שאין לו את האינטרסים עכשיו שכל אחד שומר אצלו במשרד. והוא זה שמזכיר לכולם שזו סעודה של המלך. והעולם עוד לא הגיע לגאולתו ולתעודתו. כי עוד יש אני אחד שלא קיבל פרוסה. פרשת אישה סוטה שמוזכרת כאן היא הפרשה היפה ביותר שיכולה להיות מוזכרת. ריבונו של עולם, האישה הסוטה זאת החריגה מהבית הנורמלי. אבל אתה הרי בתורה טיפלת גם בחריגים. יש נזיר ויש סוטה. ויש טיפול בחריגות הזאת. ואם אתה השם צבאות, אז הצבאות לא יכולים לשחוק את החייל הבודד. הוא צריך לבוא לידי ביטוי. ואם חסרה פרוסה לעני, כל הסעודה הזאת לא שווה. הסעודה הזאת היא הדטרמיניזם העולמי. ככה העולם בנוי. העשירים אוכלים בסעודה. והעניים דופקים בדלת. יש אני אחד שחולק על זה ונכנס ודוחק פנימה ואומר זהו. הכרה יכולה ללדת שבעה, שבעים יכולים להיסקר בלחם, ורעבים יכולים לחדול מרעב. אין הבנה יותר גדולה של הכוח של תפילה מההבנה הזאת שתפילה של חנה מבקשת לעשות. אני לא מקבלת את המבנה כמות שהוא, כי אפשר לשנות כל כוח. מצוקי ארץ אינם מצוקי נצח שאין בכוחו של האדם לשנות. אז יכול להיות שאני נחשבת שיקורה, יכול להיות שזה נראה לא בתוך הנורמות, יכול להיות שזה לא נראה סביר לאף אחד. עלת ליבי בהשם, רמה קרני בהשם, רחב פי על אויביי. אויביי זה כל תפיסת העולם המקובלת הזאת. זאת לא פנינה, פנינה מייצגת תפיסת עולם. פנינה אומרת לחנה, מה את מתערבת ברצון השם בכלל? ככה זה. וחנה טוענת לא. אבל חנה טוענת, אני העני שפורץ ודוחק פנימה, אבל אני העני שבסופו של דבר נותן למלך את המלכות הנכונה שלו. כל השרים היושבים בסעודה ואוכלים יפה עם המלך, לא הם אלה שממליכים אותו באמת. ההמלכה באמת של המלך תופיע לידי ביטוי כשגם העני יקבל פרוסה. רק אז ירם קרן משיחו וייתן עוז למלכו. המערכת הזאת כולה צריכה להתממש נכון. אני רוצה להמליך את הקדוש ברוך. וזה עושה חנה כשהיא באה בתפילה ואומרת, אני בכלל לא דברת עליי. ואת הבן שלי כל הימים אשר הוא היה שאול להשם. וזה באיזה מין צורה פסיכולוגית הכי עמוקה שיש, היא לא עולה לשילה לראות אותו. היא לא ממשיכה להגיע לשילה. אלקנה לא דיבר עם אילי אף מילה, כל השיחות היו בין חנה לאילי. אלקנה היה צדדי לחלוטין. ומרגע שהיא הביאה את שמואל, ואמרה את התפילה העולמית, האוניברסלית, האלוקית הזאת, של אין צור כאלוקינו, אל תרבו תדברו גבוהה גבוהה יצא עתק מפיכם. כי אל דעות השם, ולא נתקנו עלילות. יש בעולם עלילות, עלילות זה השורש של אילה ועלול. אילה ועלול פירושו לכל עלול יש אילה. לכל תוצאה יש סיבה. יש סיבה בעולם וצריך לחתור אל הסיבה. ויש לאדם כוח לתקן. ויש לתפילה כוח לעשות. וכשהיא אומרת את התפילה הגדולה הזאת מאותו רגע, פסיכולוגית, היא לא הולכת לראות את שמואל. יש לה בבית מעיל קטון, הוא מזכיר לה את שמואל כל הזמן, היא יודעת מן הסתם שהיא פשוט לא תעמוד בזה. היא נותנת את המעיל הקטון לאלקנה, הוא עולה לשילה. אבל לא הוא עולה, היא מעלה אותו, העלתה את אישה. היא הדמות הכי מרכזית בפרק. אבל היא יודעת שעכשיו שמואל הוא של השם. המהלכים שהתפילה הזאת עוברת, באים לידי ביטוי במילות היחס בין המתפלל לקדוש ברוך הוא לפי הרצף. חנה בהתחלה מתפללת על השם. היא לא באה עם כפפות לתפילה. היא צועקת. היא קובלת, היא מתפללת מקירות ליבה, היא נחשבת שיקורה. נדמה לי שבשם הבעל שם טוב, מביאים תמיד את המשל הבסיסי, היסודי הזה, שהוא אומר על תפילות של ראש השנה, משל לאותו מלך, שעשה מחסומים מדומים, בדרך אליו. מחסומים של אחיזת עיניים. הרבה מחסומים. וכל האנשים התחילו להגיע, ואף אחד לא העיז לעבור את המחסומים, כי המחסומים היו מאוד מפחידים. ואז הגיע הבן של המלך. והגעגועים העזים שלו אל המלך גרמו לו לרוץ איזו ריצת אמוק משוגעת. והוא זה שפרץ את כל המחסומים וגילה שהם בעצם בסך הכל אחיזת עיניים. אמר הבעל שם, זאת תפילה של ראש השנה. בטח שיש מחסומים. יש מצוקי ארץ. יש את העשירים שיושבים בסעודה. יש את החלוקה של העולם שנראית חסרת יכולת לשינוי. אבל העולם הזה הוא אחיזת עיניים. לא בכוח יגבר איש. את האמירה הזאת קובעת חנה מתוך הנחת יסוד שאתה השם צבאות. וברת צבעי צבאות בעולמך, ויש לך פרוסה לצבא. זה אגב מרתק. חנה נקראת בראש השנה, לא רק מפני שהיא נפקדת בראש השנה. חנה נקראת בראש השנה, מעוד סיבה. חז"ל, במקור מספר 7, שראינו מקודם את השורה האחרונה שלו, מעירים הערה חשובה מאוד לסדר התפילות בכלל בכל השנה. אנחנו יודעים שיש לנו 18 ברכות בתפילת 18, והוסיפו להם את הברכה ה-19, ברכת המינים. אנחנו יודעים שבשבת יש 7 ברכות, נכון? אבות, גבורות, קדושת השם, את הברכה האמצעית של מקדש השבת, מה שאנחנו קוראים קדושת היום, ואחר כך את 3 הברכות האחרונות, עבודה, חזן עינינו, ואחר כך הודעה, מודים, ואחר כך את ברכת השלום, המחותמת את התפילה. בראש השנה ישנן 9 ברכות. 9 הברכות, כדי להזכיר, הן אבות גבורות קדושת השם, 3. 3 האחרונות זה גם אותו דבר, עבודה, הודעה וברכת השלום. ובאמצע 3 ברכות נוספות. מלכויות, זיכרונות ושופרות. אבל זה לא לגמרי מדויק. ביחד עם המלכויות, יש גם את ברכת קדושת היום. הרי צריך להיות גם מקדש ישראל והזמנים, כמו בכל יום טוב. ראש השנה לא יורד מחג אחר. אז הברכה עוסקת במלכויות, אבל היא מזכירה את ברכת קדושת היום, והיא מסיימת מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ויום הזיכרון. מלך על כל הארץ, מלכויות, וישראל והזמנים, במקרה שלנו יום הזיכרון. חז"ל מבררים מניין הגיעו למבנה הזה. הם אומרים כך, הני שבע דשבתה כנגד מי? אמר רבי חלפתא בן שאול כנגד 7 קולות שאמר דוד על המים. כל השם בכוח, כל השם בהדר, כל השם שובר הרזים. כל השיר היפה של דוד, של מזמור לדוד. אז יש שם 7 קולות, 7 קולות. הני 9 דראש השנה כנגד מי? אמר רבי יצחק דמין קרטיגנין, כנגד 9 אזכרות שאמרה חנה בתפילתה. 9 האזכרות הן בפרק ב' מפסוק א' עד פסוק י', 9 פעמים בדיוק שמופיע שם השם. אגב, תופעה מעניינת מאוד, בכל הפרק כולו לא מוזכר אף פעם שם השם בשם הכללי אלוקים, אלא רק בשם י' כ' ו' כ'. ובתפילה מופיע 9 פעמים השם. עלת ליבי בהשם, רמה קרמי בהשם. תראו, כנגד 9 אזכרות או 9 אזכרות, שם השם נקרא אזכרה, שהזכיר חנה בתפילתה, יש את 9 הברכות של ראש השנה. תשבו את זה לנושא של שבת, זה באמת כל כך מוזר. למה 7 ברכות בשבת? כנגד 7 קולות שאמר דוד על המים, זה נושא הרי קוסמי. כל השם על המים, כל השם בכוח. חנה הזכירה במקרה 9 פעמים את שם השם. מה העניין? כל מבנה התפילה של ראש השנה בנוי על הרעיון של תפילת חנה. אבל אני יודע דעתי זאת רק ההתחלה, העיקר מופיע עכשיו. החידוש הגדול הוא לא המבנה של 9. הגמרא בראש השנה דנה בשאלה שצריכה להטריד כל אחד באמצע התפילה. למה מלכויות לא זוכה לברכה בפני עצמה כמו זיכרונות ושופרות? איזה מין חיסכון? יש ברכה שנקראת זיכרונות. זוכר הברית, ככה היא מסתיימת. כל ברכת הזיכרונות, אתה זוכר מעשה עולם ופוקד כל יצורי קדם, לפניך נגלו כל תעלומות והמון הסתרות שמבראשית וכו'. יש ברכה שנקראת שופרות, אתה נגלית בענן כבודך על הר קודשך וכו'. שומע הכל תרועת עמו ישראל ורחמים. מה זה המצוות חבילות חבילות הזה? הרי ברכת קדושת היום קיימת בשבת וקיימת ביום טוב. נכון? צריך מקדש ישראל והזמנים. למה לא מופיע מלכויות, זיכרונות, שופרות בצורה נורמלית? זאת שאלת השאלות במבנה של תפילת ראש השנה. זה לא סתם למה תשע. כמו שהשבע הוא לא סתמי, אלא הוא כל עניינה של השבת. השאלה למה תשע היא גם למה תשע ולא עשר. למה המבנה הוא לא אבות גבורות קדושת השם, קדושת היום, מלכויות, זיכרונות, שופרות, ושלוש הברכות האחרונות. למה לא זה המבנה? כפי שצריך להיות. אם הגענו למסקנה, שני דפים בראש השנה מקדישים לזה, שצריך מלכויות, זיכרונות ושופרות. אני רוצה להרחיב את השאלה. מי שיזכור עכשיו את תפילת ראש השנה, כל עניינה של תפילת ראש השנה זו תפילת חנה. אנחנו לא מדברים לא על המשפט ולא על הדין במובן הפשוט, אלא על המלאכת השם בעולם. הקדוש ברוך הוא מולך על העולם כולו ותמלוך על כל העולם כולו בכבודך. ולא רק על כל העולם היהודי ולא רק על כל העולם האנושי, אלא על בעלי בחירה ועל מי שאינם בעלי בחירה. ובריות בו ייפקדו. מי לא נפקד כהיום הזה? חיות, המון הסתרות, מלאכים יחפזו. הכל נפקד. זו סתם בכלל שאלה. מה פירוש יום דין למי שהוא לא בעל בחירה? זו סתם שאלה חשובה שצריך להבין אותה. אני מבין מה זה יום דין למי שיש לו בחירה והוא בחר רע או בחר טוב, אז הוא מגיע לדין. אבל מה פירוש יום דין למי שאיננו בעל בחירה בכלל? סוגריים, למה באמת התורה לא קראה ליום הזיכרון הזה אף פעם יום הדין? למה זה לא מופיע בשום מקום? תשובה לכל הדברים היא אחת. היום הרת עולם. היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים עם כבנים עם כעבדים. ראש השנה הוא יום של התחדשות הבריאה. זה היום, כך נאמר בתפילה כמה פעמים, זה היום תחילת מעשיך. עכשיו הכל מתחיל. משל למלך חז"ל, שבא לראות את המדינה פעם אחת בשנה ולבדוק מי ממלא את יעודו במדינה ומי לא ממלא את יעודו במדינה. גם לחיות יש ייעוד, גם למלאכים יש ייעוד, גם לצומח יש ייעוד, לכל מולקולה ומולקולה יש ייעוד. והאדם קיבל את התפקיד להיות אחראי על הבריאה הזו. הוא נולד בערב שבת, אחרי שהבריאה כבר הייתה מוכנה. ותפקידו היה לקחת את הבריאה הזאת ולהכניס אותה לשבת. לקחת את ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, יום שני, יום שלישי, יום רביעי. אגב, פלאי פלאות, כדאי לתת על זה את הדעת. עד שלא באה השבת לעולם, המילים האלה חסרי משמעות. מה פירוש יום רביעי? למה? ומה פירוש יום שלישי? אין לזה שום משמעות למילה הזאת. למילה האנגלית או למילים אחרות של היום יש משמעות, השם. אבל מה זה יום שלישי? העולם נברא כשהוא מחכה שמישהו יחבר את החוטים לשקע. כל החוטים פתוחים, רק צריך לחבר אותם לשקע. אין משמעות לא ליום שלישי ולא ליום רביעי ולא ליום חמישי. המשמעות תהיה כשיקום בעולם היצור המורכב מארץ ושמיים יחד, ויחבר את הכל. את הזמן למקור שלו, ואת החיות לשימות שלהם, ואת העשבים לשירה שלהם, ואת העולם למקור שלו. זה היום תחילת מעשיך. ובריות בו ייפקד. להזכיר לחיים ולמוות. ויום חג, לא יום של ענישה. לכן לובשים לבנים ומתעטפים לבנים ואוכלים ושותים ושמחים, כי זה יום של התחדשות הבריאה. מה שלא ממלא את תפקידו בבריאה, אין לו מה לחפש. ומי שאחראי על השאלה אם הבריאה הזאת תתפקד או לא, זה האדם. וחנה קובעת את הקביעה הכי גבוהה, האמונית הגדולה ביותר שיכולה להיות. יש לי כוח לתקן בקוף ובקף. מבחינת אתה תיקנת מעשה עולם, תיקנת שבת. יש לי כוח לתקן, לתכנת את העולם, להחזיר את העולם אל השקע. זה התפקיד שלי. ואני את התפקיד הזה צריכה למלא. עד הכרה ילדה שבעה. כל עוד אני נפולה בפני המציאות החזקה כמות שהיא, ואין לי יכולת לשנות אותה, כי יש מצוקי ארץ. משמע שלא הבנתי שלהשם מצוקי ארץ. שימו לב, לא לאלוהים מצוקי ארץ. להשם. השם בניגוד לאלוקים, ומי שאליו אני פונה בתפילה בקשר אישי. אלוקים הוא בעל הכוחות. הוא אלוהי האלוהים ואדוני האדונים. לא על זה חנה מדברת. חנה מדברת על הכוח שלי לשנות, לעשות, לפעול. נדמה לי שאין דבר גאוני וגדול יותר מלקבוע שברכת המלכויות וברכת קדושת הזמנים הולכים יחד. רק מי שמבינים שיש להם כוח לקדש את הזמנים יכולים להמליך את השם בעולם. מה זה לקדש את הזמנים? לקדש את הזמנים זו תפילת חנה. זה להבין שהקדוש ברוך הוא אמנם אמר שיש יום כיפור, אבל אני קיבלתי את התפקיד להכניס את החוטים לשקע ולהחליט מתי הוא יחול ומתי לא. אני לא נשלט על ידי הזמן, אני שולט בזמן, מפני שאני נותן לזמן את המשמעות. לכן אני יכול להוסיף מהקודש על החול ומהחול על הקודש. לכן אני יכול להחליט מתי יחול יום הכיפורים ומתי יחול הפסח. לא יכול, חייב. לכן המצווה הראשונה שנצטוו ישראל זה לקדש את החודשים ולחשב את השנים ולתת לזמן את המשמעות שלו. זה עולם ומלואו. היכולת לקדש את הזמנים ולהמליך את הקדוש ברוך הוא זאת ברכה אחת. אלה לא שתי ברכות. זה נושא בפני עצמו. נכון, היה צריך מלכויות, זיכרונות, שופרות, אבל זה דבר אחר. זיכרונות זה נושא. שופרות זה נושא. כמו אבות, כמו גבורות, כמו ברכת העבודה, כמו ברכת השלום, זה נושא. מלכויות זה תפקידו של האדם בעולם כל הזמן, וידעו כי אתה שמך השם לבדך עליון על כל הארץ. בשביל זה נבראנו. כדי לחבר את יום ראשון לשבת. ולהגיד היום יום ראשון בשבת, שבו היו הלוויים אומרים בבית המקדש. ולחבר את החיה אל המקור שלה. ולתת לכל דבר את המשמעות שלו. ולתת לזמן את המשמעות שלו. לעניות דעתי, הנה תשע אזכרות, או הנה תשע ברכות בראש השנה כנגד מי, כשהתשובה היא כנגד חנה, זה לא רק למה יש תשע, זה למה יש תשע ולא עשר. מי קבע שקדושת הזמנים ומלכויות זה דבר אחד? והתשובה היא חנה לימדה אותנו את זה בתפילה. היא לימדה אותנו את הרעיון האדיר הזה, שאני יכול לתקן, שאם אפשר לקלקל, אפשר לתקן. שלא בכוח יגבר איש, שמה יכולה לעשות בעולם תפילה. כך ממליכים את הקדוש ברוך הוא בעולם. לכן חנה חורגת לגמרי מהתפילה הפרטית ועוברת לרעיון הכללי. מה היא ביקשה לגלות כשהיא השאילה את שמואל להשם? שאלנו איך דנים ביום הדין את מי שאינם בעלי בחירה? לא דנים. דנים את כל העולם כולו. דנים לא במובן של משפט. מאוד מעניין אגב, המושגים של משפט מוזכרים בתפילה בתוספות של תוך 18. זוכרנו לחיים מלך חפץ בחיים וכותבנו בספר החיים למענך אלוהים חיים. מי חמוך? בספר חיים, ברכה ושלום, התוספות האלה הן מאוד חשובות, אבל התוספות האלה, אם שכח, לא חוזר. חשוב מאוד הלכתית, אם שכח, לא חוזר. אבל אם שכח להמליך את הקדוש ברוך הוא בתפילת מוסף, לא אמר שום דבר. הדין של ראש השנה הוא הדיון האם אתה נתת לעולם, החזרת את העולם, אל המקור שלו. יש לך אחריות כלפי העולם. נתתי השבוע דעתי על זה, הזכרתי את זה אתמול, לסליחות הראשונות, שבהם אנחנו פותחים את הסליחות של השבוע הזה, בני אשכנז שהצטרפו בסליחות במוצאי מנוחה, בעל ערוך השולחן דן בשאלה הלכתית, חשובה מאוד. מדוע פותחים את הסליחות דווקא בני אשכנז? מדוע הם פותחים את זה תמיד ביום ראשון בשבוע? למה דווקא ביום ראשון בשבוע? כך דן ערוך השולחן. הדבר הראשון הוא שרוצים להוסיף 4 ימים לתוך 10 ימי תשובה וכו', אבל למה ראשון? הרי לא משנה באיזה יום יחול ראש השנה, תמיד הסליחות של בני אשכנז יתחילו ביום ראשון, במוצאי מנוחה כדמנוך התחילה. אז ראיתי מי שאומר, ואפילו כותב את זה, שבגלל הפיוט במוצאי מנוחה מתחילים ביום ראשון. טוב, מאוד נחמד. אבל למה באמת? בעל ערוך השולחן אומר תשובה אדירה, וזה בעצם כל מה שאנחנו אומרים. יום ראשון, הוא אומר, הוא היום הראשון של הבריאה. תשובה מתחילה בזה שאני מקבל את האחריות מתחילת הבריאה. אני בא ריבונו של עולם ומתחיל את הסליחות ממוצאי מנוחה. על פי זה לעניות דעתי הפשט של הפיוט הזה הנפלא במוצאי מנוחה, במוצאי מנוחה כי דמנוחה תחילה, לא רק פשוט, במוצאי מנוחה כי דמנוחה כמו במה אקדם השם, באנו אליך. כי דמנוחה אולי במובן של הקדמנו לבוא במוצאי מנוחה, כי אנחנו יודעים שתשובה פירושה קבלת האחריות. אנחנו מקבלים את האחריות על הבריאה. בראת אותנו ביום השישי עם בריאה מוכנה, ואנחנו בחטאינו גרמנו לגירוש מהגן. וכשאנחנו לא מילאנו את יהודינו, החיות לא מילאו את יהודם, העולם לא מילא את יהודו, ומאז האני שנכנס לסעודה לא זוכה לקבל את הפרוסה. מה שהעולם לא הגיע לתעודתו, לגירולתו, זה מפני שאנחנו פשענו ומרים. אנחנו שווים אליך עכשיו במוצאי מנוחה ומבקשים לתקן את העוול בקבלת אחריות על הבריאה. מי שיודע לעשות את זה יודע גם להתפלל על השני, להטיח דברים כלפי מעלה, ואיתם לאט לאט להגיע להיות מתפלל אל השני ומתפלל לפני השם. והוא גם יודע לגדל ילד שבהתחלה משרת את השם, ואחר כך משרת את פני השם, ובסוף גדל עם השם. זה השיא של ההתחברות של האדם לאלוקיו. ויגדל שמואל עם השם. יחד. זאת תפילת ראש השנה. זה לא שעקרות נפקדו בראש השנה ובזה זה מסתיים. עקרות שנפקדו בראש השנה פירושו של השם מצוקי ארץ. לי אין צל צילו של ספק שהמצוקי ארץ כאן זה מטאפורה לגוף, לצלעות, לרחם הסגורה שעליה מדברת חנה. זה היה מצוקים. אי אפשר היה לפרוץ את המצוקים האלה. שזה התיאור הנפשי, הספרותי, הכי יפה שיכול להיות. ורק שקלטתי שזה להשם, המצוקים האלה יכלו להיפרס. לכן, לא עזר מה שאלקנה אמר לי, הלו אנוכי טוב לך מעשרה בנים. זה נכון. אבל אני רוצה לפרוץ את המצוקים. לא כי אני רוצה. כי כך צריך להיות. לא הייתי צריכה לשמוע את תשובת השם לתפילה. הייתי צריכה להרגיש שהתפילה יצאה ממני. ואז הצלחתי להתחבר אל המקור. ובאותו רגע פניה לא היו לעוד. נדמה לי שזה החיבור של תפילת חנה, של הפטרת חנה ליום הדין, ליום שבו אנחנו מגיעים אל הקדוש ברוך הוא, וזה הרי פלאי פלאות, למשפט, לדין. ואיך אומר הירושלמי, איזו אומה כאומה זו שיודעת, אני מצטט, אופיה של אלוהיה. ביטוי. היא מכירה את האופי של הקודש ברוך הוא. אופי. מה זה יודעת אופיה של אלוהיה? באה ליום דין. ושותה ושמחה שיודעת שתצא זכאית בדין. אפשר להבין את זה שטחית. יום דין, יום דין, בסוף נצא זכאים, הכל יהיה בסדר. זה טיפשות. ודעת שתצא זכאית בדין פירושו, אולי אני באמת אשלם את המחיר הכבד ביותר שיש. אבל יש סדר לעולם. ויש כוח לתפילה. ושום דבר בעולם לא עומד מול כוחה של תפילה אמיתית. וכיוון ששום דבר לא עומד מול כוחה של תפילה אמיתית, היא יודעת את אופיה של אלוהיה, שמקבל את התפילה האמיתית. שלום עליכם. אני סיימתי. ברוכים הבאים. זאת אומה היודעת אופיה של אלוהיה, נדמה לי שזאת תפילתה של חנה. יהי ראווה, ובעזרת השם באמת, התקבלו תפילותינו ברצון לפני אדון כל. יש הרבה מצוקי ארץ שצריך לפרוץ אותם. מצוקי ארץ ששנה שיוצאת, שנה שחולפת, הציבה בפנינו, והידיעה של השם מצוקי ארץ, והידיעה שלא בכוח יגבר איש, והידיעה הגדולה הזאת שהכל הולך לקראת וייתן עוז למלכו וירם קרן משיחו, עושה את עבודתה, עושה את תפקידה. לרצון שבעזרת השם תיטיב לנו החתימה ונזכה כולנו לשנה טובה, שנה של שמחה לארצנו, לששון לעירנו, שנה של אהבת חינם, שנה טובה לכולם.